יהיו עם ג'ייבי, שהיה מקסים, אבל טיפש כל כך, עד שלא היה אכפת לו אם קראתי את מחשבותיו או לא. אפילו תחת נסיבות היום, יכולתי להעריך את יופיו של ג'ייבי. כשההורמונים שלך מרוסנים זמן רב, כמו שלי, לא צריך הרבה כדי לשחרר אותם. שחררתי הנחה למראה הזרועות והחזה השריריים שלו. מה את עושה פה בחוץ? שאל שוב. נראה שמשהו רע קרה לדון, אמרתי. לא יודעת אם אני צריכה לספר לו או לא. הבוס שלי שלח אותי לחפש אותה, אחרי שהיא לא הגיעה לעבודה. היא שם בפנים? ג'י-בי פשוט טיפס בשחילה החוצה מהחלון. הוא לבש מכנסיים קצרים, קצרצרים. בבקשה, אל תסתכל, ביקשתי, מרימה את ידי. בלי עזרה התחלתי לפקוט. זה גם היה משהו שעשיתי הרבה לאחרונה. היא נראית כל כך נורא, ג'י-בי. או, חומד, אמר, ויבורך הלב הכפרי שלו. הוא חיבק אותי וליטף את כתפיי. אם בסביבה הייתה נקבה שהיה צורך לנחם, זה היה הדבר החשוב ביותר לג'י-בי דורון. דונה אהבה אותם קשוחים, אמר בהבעת תנחומים, כאילו שזה יסביר הכל. אולי לאנשים אחרים, אבל לא לתמימה כמוני. מה קשוחים? שאלתי. מקווה שיש לי ממחטות בכיס המכנסיים. הבטתי בג'י-בי, וראיתי שהוא מאדים קצת. חומד, היא אהבה... אוי, סוכי, את לא צריכה לשמוע את זה. היה לי מוניטין רווח של בתוליות. מה שמצאתי אירוני משהו. באותו רגע זה היה מטריד. אתה יכול לספר לי, עבדתי איתה, אמרתי. וג'י-בי הנהן בכובד ראש, כאילו שזה היה הגיוני. טוב, חומד, היא אהבה שגברים, כאילו... ינשיכו אותה ויקו אותה. ג'י-בי נראה מאוד מוטרד מהעדפה הזו של דון. כנראה שעשיתי פרצוף כי הוא אמר, אני יודע, גם אני לא מבין למה יש אנשים שאוהבים את זה. ג'י-בי, שמעולם לא היה מסוגל להתעלם מהזדמנות להרוויח משהו, עטף אותי בשני ידיו והמשיך ללטף את גבי. אבל נראה היה שהוא מתמקד במרכז הגב שלי, בודק אם לבשתי חזייה, ואז מעט נמוך יותר. ג'י-בי אהב ישבנים מוצקים, נזכרתי. הרבה שאלות ריחפו על קצה הלשון שלי, אבל הן נשארו סגורות בתוך פי. המשטרה הגיעה, בדמותם של קניה ג'ונס וקווין פריור. כשמפקד המשטרה בעיירה ציוות את קניה וקווין, כולם חשבו שהוא סיפק את חוש ההומור שלו, כי קניה הייתה בגובה של לפחות 1.80 מטר, בצבע של שוקולד מריר, ובנויה להילחם בהוריקנים. קווין אולי גירד את 1.72 מטר. היו לו נמשים בכל נקודה על גופו הבהיר, ומבנה הגוף שלו היה צר וחסר שומן, כמו של אצן. למרבה הפלא, קיי וקיי הסתדרו ביניהם יפה מאוד, למרות שהיו להם כמה מריבות בלתי נשכחות. כרגע שניהם נראו כמו שוטרים. מה העניין פה מסטאקהאוס? שאלה קניה. רנה אומר שמשהו קרה לדון גרין? היא סרקה את ג'י-בי בזמן שדיברה, וקווין הביט באדמה סביבנו. לא היה לי מושג למה, אבל הייתי בטוחה שהייתה סיבה משטרתית טובה. הבוס שלי שלח אותי לכאן, לגלות למה דון פספסה משמרת אתמול, ולמה היא לא מופיעה היום, אמרתי. דפקתי בדלת והיא לא ענתה. אבל המכונית שלה הייתה כאן, דאגתי לה, אז הקפתי את הבית והבטתי בחלונות, והיא שם. הצבעתי מאחוריהם, ושני השוטרים הסתובבו כדי להביט בחלון. הם הביטו אחד בשני, והנידו בראשיהם כאילו שהם מנהלים שיחה שלמה. בזמן שקניה הלכה לחלון, קווין הלך מסביב אל הדלת האחורית. ג'י-בי קצת שכח ללטף בזמן שצפה בשוטרים עובדים. למעשה, פיו היה פתוח מעט, חושף שיניים מושלמות. הוא רצה ללכת להביט בחלון יותר מכל דבר אחר, אבל הוא לא היה יכול לעבור את קניה, שפחות או יותר תפסה את כל המקום הפנוי. לא רציתי את המחשבות שלי יותר, נרגעתי, מורידה את המחסום, והקשבתי למחשבות של האחרים. בתוך כל ההמולה, מצאתי חוט אחד והתרכזתי בו. קניה ג'ונס הסתובבה בחזרה, ובעתה בנו מבלי לראות אותנו. היא חשבה על כל הדברים שקווין והיא צריכים כדי לשמור על החקירה מושלמת לפי הספר, עד כמה ששוטרי מקוף בבונטון מסוגלים. היא חשבה על כך ששמע דברים רעים על דון וחיבתה לסקס קשוח. היא חשבה שזו לא הייתה הפתעה, שסופה של דון היה רע, למרות שהצטערה על כל אחת, שסופה היה זבובים שזחלו על פניה. קניה חשבה שהיא מצטערת על זה שאכלה את הסופגניה הנוספת הבוקר, בצריף המטריף, כי היא עלולה לעלות עכשיו חזרה, ולבייש אותה כשוטרת שחורה. העברתי ערוץ. ג'יי בי חשב על דון נהרגת במהלך סקס קשוח, רק כמה מטרים ממנו. ולמרות שזה היה נורא, זה גם היה קצת מרגש, וסוקי עדיין בנויה נפלא. הוא הצטער שהוא לא יכול לזיין אותה עכשיו. היא הייתה כל כך מתוקה ונחמדה. הוא הדחיק את ההשפלה שחש כשדון רצתה שיקה אותה, והוא לא היה מסוגל. זו הייתה השפלה ישנה. העברתי. קווין בא מעבר לפינה, וחשב שכדאי שהוא וקניה לא יקלקלו שום ראייה, ושהוא שמח שאף אחד לא ידע שהוא אי פעם שכב עם דון גרין. הוא רתח מזעם על כך שמישהו הרג אישה שהוא הכיר, והוא קיווה שזה לא היה איש שחור, כי זה יהפוך את מערכת היחסים שלו עם קניה למתוחה עוד יותר. העברתי. רנה לנייר קיווה שמישהו יבוא ויוציא את הגופה מהבית. הוא קיווה שאף אחד לא ידע שהוא שכב עם דון גרין. לא הצלחתי להבין את המחשבות שלו בבירור, הן היו מאוד קודרות ורותנות. יש אנשים שאני לא יכולה לקרוא בבהירות, הוא היה נסער מאוד. סם מיהר לקראתי, מעט קצת כשראה את ג'יי בי נוגע בי. לא יכולתי לקרוא את מחשבותיו של סם, יכולתי לחוש את רגשותיו. כרגע מערבולת של חרדה, דאגה וכעס. אבל לא יכולתי לקרוא בבירור אפילו מחשבה אחת. זה היה כל כך מרתק ובלתי צפוי, עד שיצאתי מחיבוקו של ג'יי בי, רוצה לצעוד אל סם, ולאחוז בזרועו, ולהביט אל תוך עיניו, וממש לחטט לו בראש. נזכרתי שכשהוא נגע בי, התביישתי ונסוקתי. עכשיו הוא הרגיש אותי בתוך הראש שלו, ולמרות שהמשיך ללכת לכיווני, מוחו נרתע ממני. למרות שהזמין אותי, הוא לא ידע שהוא אוכל לראות שהיה שונה מהאחרים. קלטתי את זה לפני שנעל אותי בחוץ. מעולם לא הרגשתי דבר כזה. זה היה כמו טריקה של דלת ברזל. בפנים. הייתי בנקודה שבה הושטתי אליו יד באופן אינסטינקטיבי, אבל ידי נפלה הצידה. בכוונה, סם הביט בקווין ולא בי. מה קורה כאן, אדוני השוטר? שאל סם. אנחנו עומדים לפרוץ פנימה, מר מרלוט. אלא אם יש לך מפתח ראשי. למה שלסם יהיה מפתח? הוא בעל הבית שלי, אמר ג'יי בי באוזניי, ואני קפצתי. באמת? שאלתי בטיפשות. הוא הבעלים של כל שלושת המבנים. סם חפר בכיסו, והוציא צרור מפתחות. הוא עבר ביניהם במומחיות, עצר באחד מהם ובודד אותו, הוריד אותו מהטבעת ומסר אותו לקווין. זה מתאים גם לדלת הקדמית וגם לאחורית? שאל קווין. סם הנהן. הוא עדיין לא הביט בי. קווין הלך אל הדלת האחורית של הבניין מחוץ לטווח ראייה, וכולנו היינו שקטים כל כך עד ששמענו את המפתח מסתובב במנעול. אז הוא היה בחדר השינה עם האישה המתה, ויכולתי לראות את פניו מתפתים כשהריח היכה בו. ביד אחת על פיו ואפו הוא התכופף מעל הגופה, והניח את אצבעותיו על צווארה. הוא הביט החוצה מהחלון, והניד בראשו לעבר שותפתו. קניה איננה ויצאה אל הרחוב כדי להשתמש ברדיו שבניידת. תקשיבי, סוקי, מה דעתך לצאת איתי לארוחת ערב היום? שאל ג'יי בי. היה לך קשה, ואת צריכה קצת כיף כדי לפצות על זה. תודה, ג'יי בי. הייתי מאוד מודעת לזה שסם הקשיב. זה ממש נחמד מצדך להציע, אבל יש לי תחושה שאני הולכת לעבוד שעות נוספות היום. ממש לשנייה אחת, פניו הנעים של ג'ייבי היו חסרי אבא. אז ההבנה חלחלה. כן, סמי, חייב לזכור מישהי נוספת אבחן. יש לי בדוד בספרינג היל שצריכה עבודה. אולי אני אצלצל אליה. נוכל להיות ממש שכנים עכשיו. חייכתי אליו, למרות שאני בטוחה שזה היה חיוך מאוד חלוש. שמדתי כתף אל כתף עם האיש שאיתו עבדתי כבר שנתיים. אני מצטער, סוכי, אמר בשקט. על מה? קולי שלי היה נמוך באותה עמידה. האם הוא עמד להכיר במה שעבר בינינו? או יותר נכון, לא עבר? ששלחתי אותך לבדוק מה קורה עם דון, הייתי צריך לבוא בעצמי. הייתי בטוח שהיא סתם התחברה עם מישהו, והייתה צריכה תזכורת לזה שהיא אמורה לעבוד. בפעם האחרונה שבאתי לקרוא לה, היא צעקה עליי כל כך, שפשוט לא רציתי להתמודד עם זה שוב. אז כמו פחדן שלחתי אותך, ואת היית זו שמצאת אותה ככה. אתה מלא הפתעות, סם. הוא לא הסתובב כדי להביט בי או לתת איזושהי תגובה, אבל אצבעותיו התקפלו סביב שלי. למשך רגע ארוך עמדנו בשמש, כשאנשים מזמזמים סביבנו, מחזיקים ידיים. כף ידו הייתה חמה ויבשה, ואצבעותיו חזקות. הרגשתי שבאמת התחברתי עם אדם אחר, אבל אז אחיזתו הרפתה, וסם הלך לדבר עם הבלה שהגיח ממכוניתו, ואז ג'ייבי התחיל לשאול איך דו נראתה, וכל העולם חזר למסלולו הרגיל. הניגוד היה אכזרי. שוב הרגשתי עייפה, ונזכרתי בלילה הקודם בפירוט רב יותר משרציתי. העולם נראה מקום רע ונורא. כל האזרחים חשודים, ואני הכבש הנודד בגיא צלמוות, עם פעמון מסביב לצווארי. קשלתי לעבר המכונית שלי, פתחתי את הדלת ושקעתי על הצד לתוך המושב. אני הולכת לעמוד הרבה היום. כדאי שישב כל זמן שאני יכולה. ג'ייבי הלך אחריי. עכשיו, כשהוא גילה אותי מחדש, אי אפשר היה להתנתק ממנו. נזכרתי שלסבתא היו תקוות גדולות לאיזשהו קשר קבוע בינינו, כשהייתי בתיכון. אבל לדבר עם ג'ייבי, אפילו לקרוא את המחשבות שלו, היה מעניין כמו שילד בגן חובה, היה מעניין מלומד מבוגר. זו הייתה אחת מהבדיחות של אלוהים, שמוח כל כך סתום שכן בגוף כל כך רעות. הוא קרא לפניי ולקח את ידי. מצאתי את עצמי מקווה שאיזו אישה עשירה וחכמה תבוא ותתחתן עם ג'ייבי ותדאג לו ותהנה ממה שהיה לו להציע. היא תעשה עסקה טובה. איפה אתה עובד עכשיו? שאלתי אותו, רק כדי להשיח את דעתי. במחסן של אבא שלי, אמר. זו הייתה עבודת המפלט האחרון, העבודה שג'ייבי תמיד חזר אליה, אחרי שפוטר ממקומות אחרים, בגלל שעשה משהו מפגר, או בגלל שלא הופיע, או בגלל שהוא העליב נורא איזשהו מפקח. אבא של ג'ייבי ניהל חנות לחלקי חילוף לרכב. מה שלום ההורים שלך? או, בסדר, סוכי. אנחנו צריכים לעשות משהו ביחד. אל תפתה אותי, חשבתי. יום אחד ההורמונים שלי הולכים לנצח אותי, ואני אעשה משהו שאתחרט עליו. זה יכול להיות גרוע יותר מלעשות את זה עם ג'ייבי, אבל אני אסבול ואקווה למשהו טוב יותר. תודה, חומד, אמרתי. אולי נעשה, אבל אני די מודאגת כרגע. את מעורבת בארפדו? שאל באופן ישיר. איפה שמעת את זה? דון אמרה. פניו של ג'ייבי התקדרו, כשנזכר שדון מתה. מה שדון אמרה, גיליתי כשסרקתי את מוחו היה, הערפד החדש הזה מתעניין בסוכי סטאקהאוס. אני אהיה יותר טובה בשבילו. הוא צריך אישה שיכולה להתמודד עם טיפול קשוח. סוכי תצרח אם הוא יגע בה. לא היה טעם לחוס על אדם מת, אבל לרגע קצר סיפקתי את עצמי בדיוק בצורה הזו. הבלש צעד לעברנו. וג'ייבי קם על רגלה וזז הצידה. הבלש תפס את מקומו של ג'ייבי, משתופף על הקרקע מולי. בטח נראיתי רע מאוד. מיסטקאוס שאל, הוא השתמש בקול השקט והאז, שמקצוענים רבים מאמצים בזמן משבר. אני אנדי בלפלאואר. בבונטון היו בלפלאוארים מאז שהייתה בונטון. אז כבר לא הייתי משועשת מכך שגבר היה פרח יפה. למעשה הצטערתי על כל אדם שחשב שזה היה משעשע. אחרי שהבטתי בגוש השרירים שהרכיב את הבלש בלפלאואר. בן המשפחה הספציפי הזה סיים את התיכון לפני ג'ייסון, ואני הייתי מחזור אחד אחרי אחותו פורשיה. גם הוא נזכר בי. אח שלך בסדר? שאל. קולו שקט עדיין, אבל לא ניטרלי באותה המידה. נשמע כאילו הייתה לו התקלות או שתיים עם ג'ייסון. מהמעט שאני רואה אותו הוא נראה בסדר, עניתי. וסבתא שלך? חייכתי. הבוקר היא סוטלת פרחים בחוץ. זה נפלא, אמר, מניע את ראשו בצורה שאמורה להביע תדמת ההרצה. עכשיו, אני מבין שאת עובדת במרלוץ. כן. וכך גם דון גרין? כן. מתי הייתה הפעם האחרונה שבה ראית אותה? לפני יומיים, בעבודה. כבר הייתי תשושה. מבלי להזיז את רגליי מהאדמה או את ידיי מההגה, הנחתי את ראשי הצידה על משענת הראש של מושב הנהג. דיברת איתה מאז? ניסיתי להיזכר, לא חושבת. את ומיס גרין הייתן קרובות? לא. אז למה הגעתן היום? הסברתי שעבדתי במקום דון אתמול, ואת שיחת הטלפון של סם הבוקר. האם מר מרלוט אמר לך למה הוא לא רוצה לבוא הנה בעצמו? כן, מסעית בדיוק הגיע לפרוק סחורה. סם צריך להראות לבחורים איפה לשים את הקופסאות. סם גם עשה חלק ניכר מהעבודה בעצמו, לפחות חצי מהפעמים, כדי להאיץ את התהליך. האם את חושבת שלמר מרלוט הייתה איזושהי מערכת יחסים עם דון? הוא היה הבוס שלה. לא, מחוץ לעבודה. לא. את נשמע די בטוחה. אני בטוחה? האם לך יש מערכת יחסים עם סם? לא. אז איך את כל כך בטוחה? שאלה טובה. בגלל שמדי פעם שמעתי מחשבות שהצביעו על כך, שגם אם היא לא שנאה את סם, דון בטוח לא ממש חיבבה אותו. לא בדיוק הדבר החכם ביותר להגיד לבלש. סם שומר על הכל מאוד מקצועי בבר, אמרתי. זה נשמע עלוב אפילו באוזניי. במקרה לגמרי זו הייתה האמת. האם ידעת משהו על חיי הפרטיים של דון? לא. לא הייתן מיודדות? לא במיוחד. מחשבותיי נדדו בזמן שהבלה השיטה את ראשו במחשבה. לפחות ככה זה נראה. למה זה? כנראה שלא היה לנו שום דבר במשותף. כמו מה, תני לי דוגמה. נאנחתי בכבדות, נושפת בשפתיי בכעס. אם לא היה לנו שום דבר במשותף, איך אני יכולה לתת לו דוגמה? בסדר, אמרתי לאט. לדון היו חיי חברה ממש פעילים, והיא אהבה להיות עם גברים. היא לא ממש השתגעה מלבלות זמן עם נשים. המשפחה שלה ממונרו, אז לא היו לה קשרי משפחה כאן. היא שתתה, ואני לא שותה. אני קוראת המון, והיא לא. זה מספיק? אנדי סקר את פניי כדי לראות אם אני מתחצפת אליו. כנראה שמה שראה הרגיע אותו. אז שתיכן לא התראיתן אחרי שעות העבודה? זה נכון. זה לא נראה לך מוזר שסם ביקש ממך ללכת לבדוק מה קורה איתה אם כך? לא, ממש לא, אמרתי בצורה החלטית. לפחות זה לא נראה מוזר עכשיו, אחרי שסם תיאר לי את ההתפרצות של דון. זה בדרך שלי לבר, ואין לי ילדים כמו לארלין, המלצרית הנוספת במשמרת שלנו, אז זה יותר קל בשבילי. זה היה מבוסס למדי, חשבתי. מה עשית אחרי העבודה לפני יומיים, סוכי? לא הייתי בעבודה, היה לי יום חופש. ותוכניותייך ליום ההוא היו? השתזפתי ועזרתי לסבתא לנקות את הבית, והיה לנו אורח. ומי היה האורח? האורח היה ביל קומפטון. הערפד. נכון. עד איזה שעה היה מר קומפטון בביתכן? אני לא יודעת, אולי חצות או אחת בלילה. ואיך הוא נראה לך? הוא נראה בסדר. עצבני? מתוח? לא. מיס טאקהאוס, אנחנו צריכים לדבר איתך עוד בתחנה. זה הולך לקחת זמן, כמו שאת יכולה לראות. בסדר, נראה לי. תוכלי לבוא בעוד שעתיים? הסתכלתי בשעון היד שלי. אם סם לא צריך אותי בעבודה. את יודעת, מיס טאקהאוס, זה באמת יותר חשוב מלעבוד בבר. בסדר, התעצבנתי. לא בגלל שהוא חשב שחקירות רצח יותר חשובות מלהגיע לעבודה בזמן. הסכמתי איתו על זה. זו הייתה דעה קדומה שלא נאמרה כנגד העבודה הספציפית שלי. אתה אולי חושב שהעבודה שלי לא שווה הרבה, אבל זו העבודה שאני טובה בה, ואני אוהבת אותה. אני ראויה לכבוד ממש כמו אחותך עורכת הדין, אנדי, ושלא תשכח את זה, אני לא טיפשה ואני לא זונה. הבלש העדים לאט ובאופן בלתי מושך. אני מתנצל, אמר בנוקשות. הוא עדיין ניסה להכחיש את הקשר הישן, התיכון ששנינו הלכנו אליו, ההיכרות בין שתי המשפחות. הוא חשב שהוא היה צריך להיות בלש באיזו עיירה אחרת, במקום שבו הוא יוכל להתנהג אל אנשים, בצורה שבה חשב שקציני משטרה צריכים להתנהג. לא, אתה תהיה בלש יותר טוב כאן, אם תתגבר על הגישה הזאת, אמרתי לו. עיניו האפורות נפקחו ובערו בפליאה. והייתי שמחה באופן ילדותי שזיעזעתי אותו. למרות שהייתי בטוחה שאשלם על זה במוקדם או במאוחר. זה תמיד קרה כשנתתי לאנשים לראות את הנכות שלי. בדרך כלל, אנשים ממש ברחו ממני, כשנתתי להם טעימה מקריאת המחשבות שלי. אבל אנדי נראה מרותק. אז זה נכון, התנשף. כאילו שהיינו לבד איפשהו, ולא ישבנו בחנייה של בית דו-משפחתי רעוע, בלואיזיאנה הכפרית. לא, תשכח מזה, אמרתי במהירות. לפעמים אני פשוט יכולה לנחש מה אנשים חושבים, לפי איך שהם נראים. הוא חשב בכוונה לפתוח את הכפתורים בחולצה שלי, אבל הייתי זהירה עכשיו, בחזרה במצב הנורמלי של מחסום ומצור, ולא עשיתי דבר מעבר לחייך בבהירות. אבל יכולתי לדעת שאני לא עובדת עליו. כשאתה מוכן לדבר איתי, תבוא לבד. נוכל לדבר במחסן או במשרד של סם, אמרתי בתקיפות, והנפתי את רגליי לתוך המכונית. הבא רחש כשהגעתי לשם. סם התקשר לטרי, דודן שני של אנדי, אם אני זוכרת נכון, כדי שיבוא להשגיח על הבר בזמן שהוא דיבר עם המשטרה בבית של דון. טרי עבר דברים קשים בוויטנאם, והתקיים בעיקר מקצבת נכות ממשלתית כלשהי. הוא נפצע, נשבע, והיה אסיר במשך שנתיים, ועכשיו המחשבות שלו היו כל כך מפחידות, עד שהייתי זהירה עוד יותר כשהייתי לידו. לטרי היו חיים קשים, ולהתנהג בצורה נורמלית היה קשה לו עוד יותר מאשר לי. טרי לא שתה, תודה לאל. היום נתתי לו נשיקה קלה על הלחי, כשלקחתי את המגע שלי ורחצתי ידיים. דרך החלון של המטבח הקטן, יכולתי לראות את לפייט ריינולדס, הטבח, הופך המבורגרים ומשקיע סלי צ'יפס לתוך שמן רותח. במרלוט מגישים כמה סנדוויצ'ים וזה הכל. סם לא רוצה לנהל מסעדה, רק בר עם קצת אוכל זמין. לכבוד הוא לי, אבל מה עשיתי שזה מגיע לי, אמר טרי. הוא זקף את גבותיו. טרי היה ג'ינג'י, למרות שכאשר היה זקוק לגילוח, השפם שלו היה אפור. טרי בילה הרבה זמן בחוץ, אבל הוא אף פעם לא היה ממש שזוף. הוא קיבל מראה קשוח אדמדם, מה שגרם לצלקות על לחיו השמאלית לבלוט עוד יותר. לא נראה שזה הטריד אותו. ארלין שכבה עם טרי לילה אחד אחרי שהיא שתתה, והיא גילתה לי שלטרי היו עוד הרבה צלקות, גרועות יותר מזו שעל לחיו. רק בגלל שאתה כאן, אמרתי. זה נכון בנוגע לדון? לפייט הניח שתי צלחות בפתח ההגשה. הוא קרץ לי בנפנוף ריסים מזויפים ואבים. לפייט שם המון איפור. הייתי כל כך רגילה אליו, שכבר לא חשבתי על זה יותר. אבל עכשיו הצללית שלו הזכירה לי את הבחור ג'רי. נתתי לו ללכת עם שלושת הערפדים מבלי למחות. כנראה שזה לא היה הדבר הנכון, אבל זה היה מציאותי. לא יכולתי למנוע מהם לקחת אותו. לא יכולתי לדאוג לזה שהמשטרה תתפוס אותם בזמן. הוא גסס בכל מקרה, והוא ניסה לקחת איתו כמה שיותר ערפדים ובני אדם. והוא כבר היה רוצח בעצמו. אמרתי למצפון שלי שזו השיחה האחרונה שאנחנו עומדים לנהל בנוגע לג'רי. ארלין, המבורגרים מוכנים, קרא טרי, מנער אותי בחזרה אל הכאן ועכשיו. ארלין באה לקחת את הצלחות. היא עיפה במבט שאמר שהיא עומדת לחלוב אותי בהזדמנות הראשונה. צ'רלסי טוטן גם עבדה. היא הייתה מגיעה כשאחת מהבחורות הקבועות הייתה חולה או לא הופיעה. קיוויתי שצ'רלסי תיקח את מקומה של דון במשרה מלאה. תמיד חיבבתי אותה. כן, דון מתה, אמרתי לטרי. לא נראה שהיה אכפת לו מההפסקה הארוכה. מה קרה לה? אני לא יודעת, אבל זה לא היה נעים. ראיתי דם על הסדינים, לא הרבה, אבל ראיתי. מודת, אמר טרי, ופתאום הבנתי. אולי אמרתי. זה בהחלט היה אפשרי, שמי שחיסל את דון היה אותו אדם שהרג את מודת. כמובן, כל קהילת רנארד הייתה בבר באותו יום, אם לא לארוחת צהריים, אז לפחות לחוס בירה או קפה של אחר הצהריים. אם הם לא הצליחו לסובב את יום העבודה בשביל זה, הם חיכו עד אחרי העבודה ובאו לבר בדרך הביתה. שתי נשים צעירות מהעיירה שלנו נרצחו בתוך חודש אחד, ברור שאנשים רצו לדבר. סם חזר בערך בשתיים. גופו מקרין חום וזיעה נוטפת מפניו מעמידה בחוץ, בחצר נטולת השמש של זירת הפשע. הוא אמר לי שאנדי אמר שהוא יבוא לדבר איתי שוב בקרוב. אני לא יודעת למה, אמרתי, אולי טיפה בקדרות. אף פעם לא הסתובבתי עם דון. הם אמרו לך מה קרה לה? מישהו חנק אותה אחרי שהרביץ לה קצת, אמר סם, אבל גם לה היו סימני שיניים ישנים, כמו למודת. יש המון ערפדים, סם, אמרתי, עונה להערה שהוא לא אמר. סוכי, קולו היה כל כך רציני ושקט, זה גרם לי לזכור איך הרזיק בידי בבית של דון, ואז נזכרתי איך הוא הוציא אותי החוצה ממוחו, איך הוא ידע שחיטטתי, ידע איך להשאיר אותי בחוץ. חומד, ביל הוא בחור טוב בשביל ערפד, אבל הוא פשוט לא אנושי. חומד, גם אתה לא, אמרתי, מאוד בשקט אבל מאוד בחדות, והפניתי את גבי לסם. לא ממש רוצה להודות למה כל כך כעסתי עליו, אבל בכל זאת רוצה שידע את זה. עבדתי כמו שד. למרות כל הפגמים שלה, דון הייתה יעילה, וצ'רלסי פשוט לא הייתה מסוגלת לעמוד בקצב. היא הייתה מוכנה ומזומנה, והייתי בטוחה שהיא תתפוס את הקצב של הבר, אבל הלילה ארלין ואני היינו צריכות לחפות עליה. הרווחתי טונות של כסף בטיפים אותו ערב ואל תוך הלילה, כשאנשים גילו שאני בעצם גיליתי את הגופה. אני רק שמרתי על הבעת פנים רצינית ועברתי את זה. לא רוצה להעליב לקוחות שפשוט רצו לדעת את מה שכולם בעיירה רצו לדעת. בדרכי הביתה הרשיתי לעצמי להירגע קצת, הייתי מותשת. הדבר האחרון שציפיתי לראות, כשפניתי אל תוך הדרך שביער אל הבית שלנו, היה ביל קומפטון. הוא נשען כנגד עץ אורן מחכה לי. עברתי אותו מעט, כמעט מחליטה להתעלם ממנו, אבל אז עצרתי. הוא פתח את הדלת שלי, יצאתי החוצה מבלי להביט בעיניו, נראה שהוא הרגיש בנוח הלילה. בצורה שבה אני לעולם לא ארגיש. היו יותר מדי איסורי ילדות בנוגע ללילה ולחשיכה ולדברים היסטוריים. כשחושבים על זה, ביל היה אחד מהדברים האלה. לא פלא שהוא חש בנוח. את הולכת לבהות לעצמך ברגליים כל הלילה, או שאת הולכת לדבר איתי? שאל בקול שהיה רק מעט מעל ללחישה. קרה משהו שאתה צריך לדעת עליו. ספרי לי. הוא ניסה לעשות לי משהו. יכולתי להרגיש את כוחו מרחף סביבי, אבל גירשתי אותו. הוא נאנח. אני לא יכולה לעמוד, אמרתי בתשישות. בוא נשב על האדמה או משהו, הרגליים שלי עייפות. בתשובה הוא הרים אותי והניח אותי על מכסה המנוע של המכונית. לאחר מכן נעמד מולי בזרועות שלובות ממתין. ספרי לי. דון הרצחה, בדיוק כמו מודד פיקנס. דון? פתאום הרגשתי מעט טוב יותר. המלצרית השנייה בבר. הג'ינג'ית? זו שהייתה נשואה כל כך הרבה פעמים? הרגשתי הרבה יותר טוב. לא, זו עם השיער הכהה, שכל הזמן נתקלה בכיסא שלך עם הירחיים שלה, כדי שתשים לב אליה. או, היא באה אל הבית שלי. דון, מתי? אחרי שעזבת באותו לילה, הלילה שבו הערפדים האחרים היו שם. יש לה מזל שהיא פספסה אותם. היא הייתה מאוד בטוחה ביכולת שלה להתמודד עם כל דבר. הבטתי בו. למה היה לה מזל? לא היית מגן עליה? עיניו של ביל היו קהות לחלוטין באור הירח. אני לא חושב, אמר. אתה... אני ערפד, סוכי. אני לא חושב כמוך. לא אכפת לי מאנשים באופן אוטומטי. הגנת עליי. את שונה. כן? אני מלצרית, כמו דון. אני באה ממשפחה פשוטה, כמו מודת. מה כל כך שונה? פתאום זעמתי. ידעתי מה יבוא עכשיו. אצבעו הקרירה נגעה באמצע המצח שלי. שונה, אמר. את לא כמונו, אבל את גם לא כמוהם. הרגשתי בפרט של זעם כל כך ממוקד, עד שכמעט היה אלוהי. יללתי והקיתי אותו. מעשה מטורף. זה היה כמו להקות מסעית משוריינת. בהבזק אחד הוא הוריד אותי מהמכונית והצמיד אותי אליו, אחת מידיו מרתקת את ידיי לצידי גופי. לא צרחתי. בעטתי ונלחמתי, אבל יכולתי פשוט לחסוך את האנרגיה. לבסוף שקעתי כנגדו. נשימתי הייתה מקוטעת, אבל כך גם שלא, אבל לא נראה לי שמאותה סיבה. למה חשבת שאני צריך לדעת על דון? הוא נשמע כל כך הגיוני, שאפשר היה לחשוב שהמאבק הזה לא קרה. טוב, מר אדון החשיכה, אמרתי בזעם, למודת היו סימני נשיכה ישנים על הירחיים, והמשטרה אמרה לסם שגם לדון היו סימני נשיכה. אם אפשר לאפיין שתיקה שלא הייתה מלאת מחשבה, בזמן שהוא הרהר, או מה שהערפדים לא עושים, חיבוקו התרופף. יד אחת החלה ללטף את גבי בהסך הדעת, כאילו שהייתי כלבלב שיבב. את רומזת שהן לא מתו מהנשיכות האלה. לא, מחניקה. לא ערפד אם כך. נימת הקול שלו הסירה כל ספק. למה לא? אילו ערפד היה שותה מהאנשים הללו, הוא היה מרוקן אותן מדם ולא חונק אותן. הן לא היו מבוזבזות בצורה כזו. בדיוק כשהתחלתי להרגיש בנוח עם ביל, הוא היה אומר משהו כל כך קר, כל כך ערפדי, שהייתי צריכה להתחיל שוב מההתחלה. אז אמרתי בתשישות, או שיש לנו ערפד מיומן עם שליטה עצמית מדהימה, או שיש לנו מישהו שנחוש להרוג נשים שהיו עם ערפדים. לא ממש הרגשתי בנוח עם אף אחת מהאופציות. את חושבת שהייתי עושה את זה, שאל? השאלה הייתה לא צפויה. התפתלתי בחיבוקו העוטף כדי להביט בו. אתה משתדל מאוד להוכיח עד כמה אתה חסר לב, הזכרתי לו. במה בדיוק אתה רוצה שאאמין? וזה היה כל כך נפלא לא לדעת, כמעט חייכתי. הייתי יכול להרוג אותן, אבל לא הייתי עושה את זה פה או עכשיו, אמר ביל. לא היה בו שום צבע באור הירח, מלבד הבריכות השחורות שהיו עיניו והקשתות הקהות של גבותיו. זה המקום שבו אני רוצה להישאר. אני רוצה בית. הערפד משתוקק לבית. ביל קרא את פניי. אל תרחמי עליי, סוכי, זאת תהיה טעות. נדמה היה שהוא מכריח אותי להביט בעיניו. ביל, אתה לא יכול להקסים אותי, או מה שזה לא יהיה שאתה עושה. אתה לא יכול לחשף אותי, עד שהוריד את החולצה כדי שתנשוך אותי. אתה לא יכול לשכנע אותי שבכלל לא היית כאן. אתה לא יכול לעשות שום דבר מהדברים שאתה עושה בדרך כלל. אתה חייב להתנהג איתי רגיל או להכריח אותי. לא, הוא אמר, פיו כמעט על שלי. אני לא אכריח אותך. נלחמתי בדחף לנשק אותו, אבל לפחות ידעתי שזה היה הדחף שלי, לא אחד מלאכותי. אז, אם זה לא היית אתה, אמרתי, נאבקת להישאר במסלול, אז מודד ודון הכירו עוד ערפד. מודד הלכה לבר של הערפדים בשרבפורט, אולי גם דון, תיקח אותי לשם? למה שאל? נשמע לו יותר מאשר סקרן. פשוט לא יכולתי להסביר מה זה להיות בסכנה למישהו שכבר היה כל כך רגיל להיות מעבר לכך, לפחות בלילה. אני לא בטוחה שאנדי יטריח את עצמו שיקרתי. עדיין יש כאן בלפלאוורים, אמר, והיה משהו שונה בקולו. זרועותיו הקשיחו סביבי עד לנקודה שזה כאב. כן, אמרתי, המון. אנדי בלש במשטרה. אחותו, פורשיה, עורך הדין. בן הדוד שלו, טרי, הוא חייל משוחרר וברמן. הוא מחליף את סם. יש המון אחרים. בלפלאוור. נמחצתי. ביל, אמרתי, קולי צפחני מפחד. הוא שחרר את אחיזתו באופן מיידי. סלחי לי, אמר ברשמיות. אני חייבת ללכת לישון, אמרתי. אני נורא עייפה, ביל. הוא הניח אותי על החצץ כמעט בלי חבטה. הוא השפיל אליי את מבטו. אמרת לערפדים האחרים מהם שאני שייכת לך, אמרתי. כן. מה זה אומר בדיוק? זה אומר שאם הם ינסו לשתות ממך, אני אהרוג אותם, אמר. זה אומר שאת בת האדם שלי. אני חייבת לומר שאני שמחה שעשית את זה, אבל אני לא ממש בטוחה מה זה אומר להיות שלך, אמרתי בזהירות. ואני לא זוכרת ששאלו אותי אם זה בסדר מצידי. מה שזה לא יהיה, סביר להניח שזה יותר טוב מאשר לחגוג עם מלקולם, ליאם ודיין. הוא לא עמד לענות לי באופן ישיר. אתה תיקח אותי לבר? מתי הערב החופשי שלך? בעוד שני לילות. אז בשקיעה, אני אנהג. יש לך מכונית? איך את חושבת שאני מסתובב? אולי היה חיוך בפניו הנוצצים. הוא הסתובב כדי לימוג ביער. מעבר לכתפו אמר, סוכי, תעשי אותי גאה. נשארתי עומדת שם בפה פעור, לעשות אותו גאה, באמת. ארבע. חצי מהלקוחות הקבועים במרלוץ היו בטוחים שידו של ביל הייתה בסימנים שעל גופות אנשים. 50% האחרים חשבו שהערפדים מעיירות או ערים גדולות יותר נשכו את מודט ודון כשהן קפצו מבר לבר ושהן קיבלו מה שהגיע להן אם הן רצו להיכנס למיטה עם ערפדים. חלק מהאנשים חשבו שהבנות נחנקו על ידי ערפד. חלק חשבו שזה פשוט היה המשך המר של דרכיהן המופקרות. אבל כל מי שנכנס למרלוץ, דאג מכך שגם נשים אחרות עלולות להיהרג. אני לא יכולה לספור את מספר הפעמים שבהן אמרו לי להיות זהירה, שאמרו לי להיזהר מידידי ביל קומפטון, שאמרו לי לנעול את הדלתות, ולא לתת לאף אחד להיכנס לבית שלי, כאילו שאלו היו דברים שלא הייתי עושה בדרך כלל. ג'ייסון היה מטרה גם לתנחומים וגם לחשד, בתור גבר שיצא עם שתי אנשים. הוא בא לבקר יום אחד, ונאם במשך שעה שלמה, בזמן שסבתא ואני ניסינו לעודד אותו להמשיך בעבודה כרגיל, כפי שאדם חף מפשע יעשה. אבל בפעם הראשונה מאז שאני זוכרת את עצמי, אחי, ענאי, באמת היה מודאג. הוא לא בדיוק שמח להסתבך בצרות, אבל הוא גם לא בדיוק הצטער. אני יודעת שזה קטנוני מצידי. אני לא מושלמת. אני כל כך לא מושלמת, עד שלמרות מותן של שתי נשים שהכרתי, ביליתי פרק זמן משמעותי מאוד בלתהות למה ביל התכוון כשאמר לי לעשות אותו גאה. לא היה לי מושג מה היה לבוש מתאים לביקור בבר של הערפדים. לא עמדתי ללבוש שום תחפושת מטופשת, כמו ששמעתי שעשו מבקרים אחרים. בטוח שלא הכרתי אף אחד שיכולתי לשאול. לא הייתי גבוהה מספיק או דקה מספיק בשביל ללבוש דברים כמו בגדי הספנדקס שהערפדה דיין לבשה. לבסוף שלפתי מתחתית הארון סמלה שלא היו לי הרבה הזדמנויות ללבוש. זאת הייתה סמלת דייט מוצלח, אילו רצית בתשומת ליבו של מי שליווה אותך. היה לה מחשוף נמוך ומרובע, ולא היו לה שרבולים, היא הייתה אדוקה ולבנה. על האריג היו פזורים מעט פרחים באדום בוהק, בעלי גבעולים ירוקים וארוכים. השיזוף שלי בהק והחזה שלי בלט. ענדתי עגילי אמייל אדומים, ונעלתי נעלי דפוק אותי אדומות, עקב גבוה. היה לי תיק יד אדום קטן. התאפרתי בקלילות, ופיזרתי את צערי הגלי על גבי. עיניה של סבתא נפערו כשיצאתי מהחדר שלי. חמודה, את נראית נפלא, אמרה. לא יהיה לך קצת קר בסמלה הזו? גיחכתי, לא גברתי, לא נראה לי. די חם בחוץ. לא תרצי ללבוס סוודר לבן נחמד מעל זה? לא, לא נראה לי, צחקתי. הדחקתי את הערפדים האחרים מספיק חזק, בשביל שלהיראות סקסית יהיה בסדר שוב. די התרגשתי מכך שיש לי פגישה, למרות שדי הזמנתי את ביל בעצמי, וזה היה יותר מסע חיפוש. גם את זה ניסיתי לשכוח, כדי שאוכל פשוט ליהנות. סם התקשר אליי כדי לומר לי שהמשכורת שלי הייתה מוכנה. הוא שאל אם אני יכולה לבוא לאסוף אותה, מה שאני בדרך כלל עושה אם אני לא עובדת ביום למחרת. נהגתי למרלוץ, חרדה מעט להיכנס לשם לבושה בצורה כזאת. אבל כשעברתי בדלת, זכיתי במחווה של רגע של שתיקה עמומה. גבו של סם היה מופנה אליי, אבל הפייט הביט דרך הפתח, ורנה וג'ייבי היו בבר. לרוע מזלי, גם אחי ג'ייסון היה שם. ועיניו נפערו לרווחה, כשהסתובב לראות במה רנה בהה. את נראית טוב, ילדה, קרא לפייט בהתלהבות. מאיפה השגת את הסמלה הזו? או, יש לי את הדבר הישן הזה כבר נצח, אמרתי בלעג, והוא צחק. סם הסתובב לראות במה לפייט בהה כך, וגם עיניו התרחבו. אלוהים אדירים, התנשף. צעדתי אליו כדי לקחת את הצ'ק שלי. מרגישה מאוד מודעת לעצמי. בואי למשרד סוכי, אמר. והלכתי אחריו אל הריבוע הקטן שלו במחסן. רנה נתן לי חצי חיבוק כשעברתי לידו, וג'ייבי נשק אותי על הלחי. סם נבר בערימות הניירות שעל שולחנו, ולבסוף מצא את הצ'ק שלי, אבל הוא לא הושיט לי אותו. את הולכת לאיזשהו מקום מיוחד? יש לי דייט, אמרתי. מנסה להישמע עניינית. את נראית נהדר, אמר סם, וראיתי אותו בולע את רוקו. עיניו היו חמות. תודה, סם, אני יכולה לקבל את הצ'ק שלי? בטח, הוא הושיט לי את הצ'ק, והכנסתי אותו לתיק שלי. אז להתראות. להתראות. אבל במקום לסמן שעליי לעזוב, סם התקרב והריח אותי. הוא קירב את פניו לצווארי ושאף. עיניו הכחולות המדהימות נעצרו לרגע, כאילו כדי להעריך את הריח שלי. הוא נשף בעדינות, הבל פיו חמים על אורי החשוף. יצאתי החוצה ועזבתי את הבר, מבולבלת ומתעניינת בהתנהגות של סם. כשהגעתי הביתה, חנתה מכונית זרה מול הבית. זו הייתה קדילק שחורה, והיא הבריקה כמו זכוכית. של ביל. מאיפה הם השיגו את הכסף לקנות מכוניות כאלה? מנידה בראשי, טיפסתי במדרגות ונכנסתי פנימה. ביל הסתובב אל הדלת כצפוי. הוא ישב על הספה ושוחח עם סבתא, שכיננה על אחת הזרועות של כיסא ישן ומרופד מדי. כשראה אותי, הייתי בטוחה שהגזמתי והוא ממש כועס. פניו קפאו, עיניו נדלקו, אצבעותיו התעכלו, כאילו הוא אוסף בהן משהו. זה בסדר? שאלתי בחרדה. הרגשתי את הדם מתפרץ אל חיי. כן, אמר לבסוף, אבל ההפסקה הייתה ארוכה מספיק בשביל להכעיס את סבתא. כל אדם עם שכל חייב להודות שסוקי היא אחת מהבחורות הכי יפות באזור, אמרה, קולה ידידותי על פני השטח, אבל חד כסכין מתחת. או, כן, הסכים, אבל באופן מסקרן, בקולו חסרה הבאה. טוב, שיזדיין, ניסיתי ככל יכולתי. הקשחתי את גבי ואמרתי, שנלך אם כן. כן, אמר שוב ונעמד. להתראות גברת סטאקהאוס, היה נעים מאוד לפגוש אותך שוב. טוב, תבלו בנעימים, אמרה, בנימה מרגיעה. תנהג בזהירות, ביל, ואל תשתה יותר מדי. הוא הרים גבה, לא גברתי. סבתא החליקה את זה. ביל החזיק את דלת המכונית פתוחה כשנכנסתי. מהלך שדרש סדרה שלמה של תמרונים מחושבים היטב כדי לשמור כמה שיותר ממני בתוך הסמלה. הוא סגר את הדלת ונכנס למושב הנהג. תהיתי מי לימד אותו לנהוג. בטח הנרי פורד. אני מצטערת שאני לא לבושה כמו שצריך, אמרתי, מביטה הישר קדימה. התקדמנו לאט בין העצים בכביש הגישה המטלטל. המכונית התנודדה ונעצרה. מי אמר את זה? שאל ביל, קולו עדין מאוד. אתה מסתכל עליי כאילו עשיתי משהו לא בסדר, התפרצתי. אני פשוט מפקפק ביכולתי להכניס ולהוציא אותך מבלי להרוג מישהו שירצה בך. אתה סרקסטי. עדיין לא הסכמתי להביט. ידו תפסה את אורפי, מכריחה אותי להסתובב אליו. אני נראה לך סרקסטי? שאל. עיניו הקאות היו פעורות לרווחה, והוא לא מצמץ. לא, הודיתי. רוב הנסיעה לשרברפורט הייתה שקטה, אבל לא באופן לא נעים. ביל השמיע קלטות רוב הדרך, הוא היה משוחד לטובת קני ג'י. פנטזיה בר הערפדים נמצא בפרבר קניות של שרברפורט, סמוך לסמס ולטויז אר אס. זה היה רחוב של חנויות, שכולן מלבד הבר היו סגורות בשעות כאלו. שם המקום נכתב באותיות ניאון אדומות ורעפתניות מעל הדלת, והחזית הייתה צבועה באפור מתכתי, כשדלת אדומה מספקת ניגוד בצבע. מי שלא יהיו הבעלים של המקום, הם כנראה חשבו שאפור היה פחות מובן מאליו משחור, כי גם מבפנים המקום היה מעוצב באותם צבעים. הרפדה בדקה את תעודת הזהות שלי בכניסה. כמובן, היא זיהתה את ביל כאחד משלה, וברכה אותו במנוד ראש קריר, אבל היא סרקה אותי מכף רגל ועד ראש. היא הייתה מהממת באופן מיוחד, לבנה כמו קיר, כמו כל הערפדים הלבנים, ולבושה בסמלה שחורה ארוכה, בעלת שרבולים מוערכים. תהיתי אם המראה הערפדי המוגזם היה העדפה אישית שלה, או שמא אימצה אותו כיוון שהלקוחות האנושיים הקבועים חשבו שזה מתאים. לא בדקו את תעודת הזהות שלי כבר שנים, אמרתי, נוברת בתיק האדום בחיפוש אחרי רישיון הנהיגה שלי. עמדנו באולם כניסה קטן ומרובע. אני כבר לא יכולה לנחש גילים של בני אדם, ואנחנו חייבים להיות זהירים מאוד לא להגיש קטינים או לקטינים, אמרה אמא שכנראה היה אמור להיות חיוך ידידותי. היא הביטה בביל מזווית העין, עיניה בוחנות אותו מלמעלה למטה בעניין מעליב, מעליב מבחינתי לפחות. לא ראיתי אותך כבר כמה חודשים, אמרה לו, קולה קריר ומתוק, כפי ששלא יכול להיות. אני משתלב, הסביר, והיא הנהנה. מה אמרת לה? לחשתי כשעברנו את המסדרון הקצר, דרך הדלתות האדומות הכפולות ואל תוך החדר הראשי. שאני מנסה לחיות בין בני אדם. רציתי לשמוע עוד, אבל אז זכיתי במבט המקיף הראשון שלי על פנטזיה. הכל היה בצבעי אפור, שחור ואדום. על הקירות נתלו תמונות ממוסגרות של כל ארפת קולנועי שחשף ניבים על מסך הכסף ממפורסמים וחסרי חשיבות. התאורה הייתה עמומה כמובן, שום דבר יוצא דופן מהבחינה הזאת. מה שהיה יוצא דופן היה קהל הלקוחות והשלטים. הבר היה מלא. הלקוחות האנושיים התחלקו למעריצי ערפדים ולתיירים. המעריצים, קראו להם דופקי ערפדים, היו לבושים במיטב מחלוצותיהם. הבגדים נעו משחזורים של בגדיו של ברד פיט וטום קרוז ברעיון עם הערפד, והתלבושות מודרניות שנדמה לי שהושפעו מהרעב. לחלק מדופקי הערפדים היו ניבים מזויפים. חלק צירו נטיפי דם שנזלו מזוויות פיהם, או סימני ניקוב על צוואריהם. הם היו יוצאים מן הכלל, ונלעגים בצורה יוצאת מן הכלל. התיירים נראו כמו שתיירים נראים בכל מקום, אולי מעט יותר הרפתקניים מאחרים. אבל על מנת להיכנס לאווירה של הבר, כמעט כולם היו לבושים בשחור, כמו דופקי הערפדים. אולי זה היה חלק מחבילת הטיול? הביאו קצת שחור לביקור המרגש בבר ערפדים אמיתי. צייתו להוראות ותהיו בסדר, זכו במבט על תת-תרבות אקזוטית. בזורים במגוון בני האדם, כמו יעלומים אמיתיים בארגז אבני חן מזויפות, היו הערפדים אולי 15. גם הם העדיפו בעיקר ביגוד כהה. עמדתי באמצע הקומה, מביטה סביבי בעניין ופליה ומעט שעת נפש. וביל לחש, את נראית כמו נר לבן במכרה פחם. צחקתי וצעדנו אל הבר בין השולחנות המפוזרים. זה היה הבר היחיד שבו ראיתי תיבת תצוגה של בקבוקי דם לחוטים מחוממים. ביל הזמין אחד כמובן, ואני נשמתי עמוק והזמנתי ג'ין וטוניק. הברמן חייך אליי, מראה לי שניבב נשלפו מעט מהעונג שבלהגיש לי. ניסיתי לחייך בחזרה ולהפגין ענווה באותו הזמן. הוא היה אינדיאני אמריקאי, בעל שיער חלק וארוך בצבע שחור פחם, ואף בולט, קו פה ישר ומבנה גמיש. איך הולך, ביל? שאל הברמן. הרבה זמן לא ראיתי אותך. זאת הארוחה שלך לערב? הוא הניד בראשו לעברי, והניח את המשקאות שלנו על הדלפק לפנינו. זו ידידתי סוכי. יש לה כמה שאלות לשאול. הכל בשבילך, אישה יפה, אמר הברמן מחייך שוב. חיבבתי אותו יותר כשפיו היה קו ישר. האם ראית את האישה הזו או את זו בבר? שאלתי. מוציאה מרנקי את התמונות שפורסמו בעיתון של מודט ודון. או את הגבר הזה? בפרט של דאגה הוצאתי תמונה של אחי. תן לנשים, לא לגבר, למרות שהוא נראה טעים, אמר הברמן מחייך אליי שוב. אחיך אולי? כן. מגוון האפשרויות לחש. מזל שהיה לי אימון מקיף בשליטה בפנים. אתה זוכר עם מי אנשים הסתובבו? זה משהו שאני לא יודע, השיב במהירות פניו קווים. זה משהו שאנחנו לא שמים אליו לב כאן, גם את לא. תודה לך, אמרתי בנימוס, מבינה ששברתי כלל של הבר. מסתבר שזה היה מסוכן לשאול מי עזב עם מי. אני מעריכה את זה שהקדשת לי זמן. הוא הביט בי במבט שוקל. זאת, אמר, נוגע בתמונה של דון, היא רצתה למות. איך אתה יודע? כל מי שבא הנה רוצה במידה זו או אחרת, אמר בנחרצות כזו, שהיה ברור שזה מובן מאליו מבחינתו. זה מה שאנחנו, מוות. נרדתי. זרועו של ביל על זרועי משכה אותי משם אל תא שבדיוק התפנה. כרזות שהדגישו את התבטאויותיו של האינדיאני, נתלו על הקירות במרווחים קבועים מכריזות, אין לנשוך במתחם, אין להשתעות במגרש החנייה, עסקו בענייניכם הפרטיים במקום אחר. נוכחותכם מוערכת. יישארו על אחריותכם האישית. ביל הסיר את המכסה מהבקבוק באצבע אחת ולגם. ניסיתי לו להביט, נכשלתי. כמובן שהוא ראה את פניי והוא העניד בראשו. זו המציאות, סוכי אמר, אני זקוק לזה כדי לחיות. היו כתמים אדומים בין שיניו. כמובן אמרתי, מנסה להשתוות לנימה העניינית של הברמן, נשמתי עמוק. אתה מניח שאני רוצה למות, כיוון שבאתי הנה איתך? אני חושב שאת רוצה לגלות למה אנשים אחרים מתים, אמר. אבל לא הייתי בטוחה שזה באמת היה הדבר שבו האמין. לא חשבתי שביל הבין כבר שהעמדה שלו עצמו הייתה לא מבוססת. לגמתי מהמשקה שלי, והרגשתי את החום הפורח של הג'ין מתפשט בתוכי. דופקת ערפדים התקרבה אל התא. הייתי מוסתרת למחצה על ידי ביל, אבל עדיין כולם ראו אותי נכנסת איתו. היא הייתה גרמית ובעלת שיער מקורזל, עם משקפיים שהתחווה אל תוך התיק שלה כשהתקרבה אלינו. היא התכופפה מעל השולחן כדי להביא את פיה כ5 סנטימטרים מביל. היי, בחור מסוכן, אמרה במה שכפתה שהיה קול מפתה. היא טפחה על בקבוק הדם של ביל בציפורן צבועה בארגמן. יש לי את הדבר האמיתי. היא ליטפה את סברה כדי לוודא שהבין. נשמתי עמוק כדי לשלוט במזג שלי. אני הזמנתי את ביל למקום הזה. הוא לא הזמין אותי. לא יכולתי להגיב על מה שבחר לעשות כאן, למרות שדמיינתי בבירור איך אני משאירה סימן של סתירה על לחייה החיוורת המנומשת של האישה קלת הדעת הזו. נשארתי דוממת לחלוטין, כדי שלא אתן לביל שום רמז בנוגע לרצוני. יש לי בת לוויה, אמר ביל בעדינות. אין לה שום סימני ניקוב על הצוואר, העירה הנערה, מכירה בנוכחותי במבט מלא בוז. באותה המידה הייתה יכולה לומר שפנה, ולחכות אוזני ארנב בידיה. תהיתי אם אפשר היה לראות את הכיתור שיצא מאוזני. יש לי בת לוויה, שב ואמר ביל, קולו לא עדין כל כך הפעם. אתה לא יודע מה אתה מפסיד, אמרה. עיניה הגדולות והחברות מבהיקות באלבון. כן, אני יודע, אמר. היא נרתעה כאילו שבאמת סתרתי לה, וצעדה בחזרה אל השולחן שלה. למרבה הגועל, היא הייתה רק הראשונה מארבע. האנשים האלה, גברים ונשים, רצו להגיע למצב אינטימי עם ערפד, והם לא התביישו בנוגע לזה. ביל טיפל בכולם בביטחון עצמי רגוע. את לא מדברת, אמר, אחרי שגבר בן 40 עזב, עיניו ממש דומעות עקב תחייתו של ביל. אין לי שום דבר להגיד, השבתי, בשליטה עצמית רבה. יכולת לשלוח אותם לדרכם, את רוצה שאעזוב אותך? האם יש כאן מישהו אחר שמוצא חן בעינייך? צל ארוך, שם בבר, ישמח לבלות איתך זמן, אני בטוח. או, למען השם, לא. לא הייתי מרגישה בטוחה עם אף אחד מהערפדים האחרים בבר, הייתי מתה מפחד, כי אולי הם כמו ליאם או דיין. ביל הפנה אליי את עיניו הקהות, ונראה כמחכה שאגיד משהו אחר. אבל אני כן צריכה לשאול אותם אם הם ראו כאן אדון או מודט. את רוצה אותי איתך? בבקשה, אמרתי, ונשמעתי יותר מפוחדת מכפי שרציתי להישמע. התכוונתי לבקש כאילו חברתו תהיה עונג רגיל. הרפת ששם נאה, הוא בחן אותך פעמיים, אמר. כמעט הייתי, האם הוא גם נושך מעט את הלשון. אתה מקנית אותי, אמרתי, לאחר רגע בחוסר ביטחון. הרפת שעליו הצביע היה נאה, למעשה זוהר. בלונדיני בעל עיניים כחולות, גבוה, ובעל כתפיים רחבות. הוא נעל מגפיים. לבש ג'ינס וגופיה. זהו, קצת כמו הבחורים על כריכות של ספרים רומנטיים. הוא הפחיד אותי עד מוות. שמו אריק, אמר ביל. בן כמה הוא? המון, הוא הדבר הזקן ביותר בבר הזה. הוא מרושע? כולנו מרושעים, סוכי. כולנו מאוד חזקים ומאוד אלימים. לא אתה, אמרתי. ראיתי את פניו קווים. אתה רוצה להשתלב. אתה לא הולך לעשות שום דבר אנטי-חברתי. בדיוק שאני חושב שאת תמימה מכדי להסתובב לבד, את אומרת משהו פיקחי, אמר, צוחק צחוק קצר. בסדר, נלך לדבר עם אריק. אריק, שאכן הביט לכיווני פעם או פעמיים, ישב עם הרפדה שהייתה נהדרת בדיוק כמוהו. הם כבר דחו כמה פניות של בני אדם. למעשה, אוהב נכזב אחד, גבר צעיר, כבר זחל על הרצפה,